טוב, ברוך, תודה.
אני אשאל אולי לפני שנתחיל ללמוד, מי מכם למד פעם נפש החיים, או מה אתם יודעים על הספר?
מעט מאוד.
כתוב שאתה מחזיק אותו כבר 19 שנה, יש לך...
אז.
אז אולי כדאי איזה מבוא קצר על הספר, לפני ש... נתחיל, מה אתם יודעים עליו? אתה יודע משהו על הספר? פרופסור. אוקיי. אז הספר נכתב על ידי רב חיים וולוז'ינר, שאני צאצא שלו פעמיים, אני שני צאצאים שלו התחתנו. אמרתי לאשתי פעם, קחי אחד מתנה, אני יודע, כאילו רב חיים הוא גם היה צאצא שלו, וגם אשתו של רב חיים הייתה צאצאית שלו. רב חיים עצמו היה נחשב כתלמידו המובהק של הגר"א. הכוונה לא שהוא למד אצלו בשיעור 8 שנים, אלא שפעם בחצי שנה הוא היה יכול להיכנס לגר"א לדבר איתו. יש תיאורים, רב חיים היה במשך הזמן, היה לו מחברת, שבה הוא היה כותב את כל השאלות שלו.
אנחנו
במרחיים וולוז'ין. במרחיים וולוז'ין. והוא פעם בחצי שנה בערך היה בא לגרא עם המחברת, בתוך שעה הגרא היה פותר לו את כל הספקות של חצי שנה, ועוד פעם הוא היה משחרר אותו, כי הגרא ידוע היה אדם עסוק. אבל רב חיים ידוע כתלמידו המובהק של הגרא, אבי הישיבות, שהחיבור הזה הוא חיבור הגותי, שהאוריינטציה שלו היסודית היא קבלית, שבה הוא בא להסביר את היסודות של האלוקות, איך העולם מתנהל ידי הקדוש ברוך הוא, מה תפקיד האדם כלפי העולם בעבודת השם, כשבמסגרת הזאת השער הכי ידוע בספר הוא שער ד', שם רב חיים מפתח את רעיון תורה לשמה, שבגדול ישיבת וולוז'ין, התשתית הרעיונית שלה נמצא בספר הזה. ישיבת וולוז'ין היא ביצוע תוכנית מעשית לקיים את מה שנאמר פה. כי הרעיון המרכזי שמופיע בספר נפש החיים הוא שקיום העולם תלוי בתורה. בעצם בני האדם, הם בכוח תורתם מקיימים את העולם. אם הייתם חושבים בטעות שרופא מקיים את העולם, מהנדס מקיים את העולם, והבחורי ישיבה הם כלשון חז"ל, הם הבטלנים. אני עכשיו לומד בישיבה סוגיה שאם קוראים לאחד לעבוד והוא הולך לעבודה אבל מתברר שאין עבודה, אז משלמים לו כפועל בטל. אמרתי, לא, אתם יודעים מה זה שכר בטלה, זה מה שאני מקבל ללמוד אתכם, שכר בטלנים, עוד מעט פורים, כן, אבל בטלונים, זה מה שאתם חושבים עלינו. אבל פעמים הוא לא שאני פה בא לבנות איזה רעיון שדווקא התורה היא הזו שמקיים את העולם. בלי להבין את זה, אפשר להבין שחור בני ישיבות מצהל, אפשר להבין הרבה דברים בעולם הישיבות, אני אסביר את זה בקצרה. הרעיון המרכזי הוא שהקדוש ברוך הוא אין סוף, ובלשון של הקבלה אז אין מקום לעולם בעצם. אז הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו כדי לעשות מקום לעולם, אבל כביכול, להיות וכאילו המצב האפס, כאילו המצב הטבעי, הראשוני, הוא אין סוף, אז כביכול זה כמו דלת מקפיץ, שהאין סוף כל הזמן רוצה חזרה להתפרץ ולשבור את הגבולות של הצמצום. והוא כאילו, מחזיק את עצמו כדי לא להיות אין סוף, והעולם מתקיים, קיים, כמו הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, כי הוא חפץ בעולם שמכיר בו, שמקושר אליו. ולכן, אם העולם מקושר לקדוש ברוך הוא, אז העולם מקבל הצדקה לקיומו, ולכן העולם ממשיך להתקיים. אבל במידה וחלילה בעולם לא תהיה הכרת האלוקות, אז העולם אליו יפסיק להתקיים. ולכן לומדי התורה הם, או אלו שמתקשרים לאלוקות, הם בעצם הם מקיימים את העולם. יש פה גישה מאוד מאוד אנתרופוצנטרית, סליחה, שהיא שמה את האדם במרכז. כלומר, בעצם קיום העולם תולי בבני אדם. בבני אדם במעשיהם קובעים העולם מתקיים, אבל המעשים שלהם הם מעשים של דתיים, הם מעשים של הכרת האלוקות. בשער ד' הרעיון הוא שתורה לשמוע, לא לומדים תורה בשביל לדעת איך להתנהג, תורה היא לא מדריכה, תורה נועדה רק לדבר אחד, לימוד לשם לימוד. ודבר נוסף שרב חיים בונה בספר הוא שההשפעה לעולמות העליונים, כלומר ההשפעה שהעולם שנעשה על ידי מעשינו בעולם הזה, הוא משפיע בלי להיות מודעים לזה. אבל זה משהו מכני. העולם התחתון יש לו מעין צינורות שמקושרים אל העולם העליון, וברגע שאדם פה עושה מצווה, הוא בורא מלאך טוב למעלה, הוא משפיע על המהלכים הקוסמיים שמתרחשים בעולם הטרנסדנטי של האלוקות, אבל לא צריך לחשוב על זה. כן, וישיבת וולוז'ין בגדול היא הגשמת התוכנית הזאת. כן, מה עם היסודות של ישיבת וולוז'ין?
לפני זה.
כן, בבקשה.
האם קפצת כאשר אמרת שעם כל הדבר של צמצום והאנשים שלומדים תורה הם אלה ששומעים על הקשר, קפצת כי אמרת שזה מבסס על הסמשן ש... לימוד תורה זה קשר יותר
זה ישר מה, זה הצדקה לקיום העולם, זה משפיע על,
לא,
על מה
ש... אבל זה קשר יותר ישר ממישהו שעושה מצוות אחרות בחיים שלו ולא 100%
נכון, נכון מאוד, נכון. כן, כי מה זה לימוד תורה? לימוד תורה זה לעמוד מול הגילוי האלוקי. הקדוש ברוך הוא התגלה ישירות בסיני, נתן תורה. אדם שלומד תורה הוא מדבק שכלו בשכל האלוקי, ולכן זו מצווה עם סגולה גדולה יותר. שישיבת וולוז'ין בגדול היא היישום המעשי של התורה של המשנה הזאת, שכן היסודות של ישיבת וולוז'ין הם שזה לא מוסד להכשרת רבנים, לא, אין מטרה מעשית ללימוד. ישיבת וולוז'ין הייתה בחורים צעירים שהתקבצו בחדר ולמדו, זה היסוד השני, התמדה זה יסוד שני גדול של ישיבת וולוז'ין. היסוד הנוסף הוא לומדו כל התורה כולה, לא לומדו שם מברכות עד נידה כסדר, לא היו רבים כל היום כמו אצלי בישיבה מה ללמוד בשבועיים הקרובים, פשוט בדף הבא, ואחרי הדף הבא הדף שאחריו הם היו דף אחרי דף אחרי דף לומדים את כל השס. והיסוד העצום של ההתמדה, רב חיים לפי המסופר דאג שהוא בישיבה משמרות כשתמיד כל התורה ישמע. וכשמסתכלים גם קצת בצד הניהולי הארגוני של הישיבה, רב חיים בנה ישיבה ראשונה שהיא על אזורית. העולם הישיבות עד ימיו היה מקובל שהוא מעין מוסד קהילתי. זה לא אומר שכל מי שלמד בה הוא היה גר בקהילה, יכול להיות שבא מישהו ממקום אחר, אבל רב הקהילה החזיק לידו קבוצה של בחורים, שבדרך כלל זה גם צורך של הרב. אני יכול להגיד שאני צריך אנשים ללמוד איתם גם בשביל עצמי, לא רק בשבילם. כן, זה גורם לך לחדש במסע ומתן. אז כל קהילה, הרב החזיק כמה בחורים שהוא למד איתם. רב חיים ייסד קהילה, ישיבה שהיא לא נסנפת לקהילה. מי שקצת קורא גם את התיאורים, שמה העירה לעירה וולוז'ין, במאה ה-19, העירה וולוז'ין התפרנסה מהישיבה. כלומר, היחסים התהפכו. עכשיו, רב חיים גם היה רב העיר. עיר, קשה לקרוא לזה עיר. הייתי פעם אחת בוולוז'ין, קשה, זה אין שם, כשאני הייתי שם ב-1997 עוד לא היו מים זורמים שם בברזים, כלומר היה בערות ובורות ספיגה, כן, כלומר עיר לא הייתי קורא לוולוז'ין, אבל הערה נידחת שכוחת אל בין מינסק לווילנה, כן. אבל בכל אופן הישיבה לא הייתה מוסד של עיר וולוז'ין, הייתה מוסד עצמאי, והוא בעצם הפך אותה למוסד של כלל ישראל. והוא של כלל ישראל, כי כלל ישראל צריך לדאוג שתהיה תורה בעולם. כלומר, זה לא מוסד שנועד ללימוד האגואיסטי, שהבחור הזה חשקה לאפשר קצת ללמוד, לא. הוא, עם ישראל צריך להחזיק תורה, ומכאן גם הוא השתמש במערך של השדרים, של גיוס הכספים, שגייסו למען ארץ ישראל, הוא יסב אותה לישיבה. כי כמו שארץ ישראל היא מטרה לאומית, היא לא רק עניינם שאלו שגרים. כן, באותה תקופה שהיו עליות שבודדים לארץ, הם נתפסו כמעין שליחי עם ישראל. צריך לקיים פה כמה יהודים. ולכן גם חיו מחלוקה. הם לא עלו פה כדי לייצר חברה יהודית חדשה, פרודוקטיבית וכו'. הם עלו לפה בשביל שתהיה נוכחות יהודית בארץ ישראל. אז בדומה לכך, גם הישיבה, היא משרתת את העם. רב חיים יש מכתב נפלא שפורסם ממנו, שהוא כתב אותו ב... עשרת ימי תשובה שנת תקס"ג, זה 1802, שזה כמה חודשים אחרי שהוא ייסד את הישיבה, והוא יוצא במכתב קריאה להודיע שהוא פתח ישיבה והוא מבקש תמיכה, ופחות או יותר הוא פורס את כל המשנה הזאת שם באיגרת הזאת, שהישיבה הוקמה למען עם ישראל, לא למען התלמידים. כל אחד, כל יהודי צריך לשאול את עצמו מה אני עושה למען המשך קיום העולם שהוא כאמור מתקיים מכוח התורה. ואז הוא כותב, אני מנדב את עצמי, את הזמן שלי, אני מוכן ללמד בה. מה אתם עושים למען זה? אתם לא מתנדבים ללמד כי אתם רוצים לעבוד? תתנו כסף. בגדול, בגדול התפיסת עולם יש איזו שותפות. הישיבה היא מקום למען העם, העם כולו צריך לתמוך בישיבה. יש הרבה שרואים את הרקע לכתיבת הספר על רקע מאבק בחסידות, למרות שצריך לזכור שבעוד שהטונים של הגרא שהיו מאוד מאוד חריפים בהתנגדות לחסידות אצל רב חיים, קשה למצוא טונים כאלו. הטונים האלה אצלו מאוד יעדים. יש קטע אחד מאוד חזק בספר שהוא אנטי חסידי, הוא יחיד בכל הספר שהוא במוצר אנטי חסידי, והוא בין שער ג' לשער ד', שאפשר לראות פה את הדבר המוזר הזה, הוא לא אחד מהשערים, הוא לא חלק מהספר. שער ג' נגמר, ואז יש פרק א' ב' עד ח', שפה הוא תוקף את החסידות, ואז מתחיל שער ד', שלא רק שהוא לא חלק אורגני מהספר, במהדורה הראשונה של הספר החלק הזה לא נמצא. ואז השאלה היא, אז מי יוסיף אותו? ורב חיים בכלל כתב אותו? יש איזה כל מיני סבורס, יש יהודי אחד שכותב הרבה על וולוז'ין, יהודי לא היסטוריון ביקורתי, בחוגים חרדיים הוא טוען שהוא החזיק בידיים מהדורות ראשונות והוא רש תלשו את הדפים. הוא טוען שהדפים תמיד היו, רק מישהו תלש אותם, ושאול שטמפר שכתב על ישיבות ליטה, טוען שהוא, הוא לא כותב איפה הוא ראה את המהדורות. הוא אומר, כל פעם שאני שאול שטמפר החזקתי מהדורה הראשונה, זה לא היה ולא ראיתי סימני קלישה, אז הוא מפקפק בזה. יש שם כל מיני תיאוריות, אבל יש ספרן בספרייה הלאומית שהוא מאוד, הוא ביבליוגרף ידוע, מונשיין, שהוא כתב על הגר"א, ספר גדול, והוא טוען שרב חיים ציווה להוציא שתי מהדורות, אחד עם ואחד בלי. וזה מסביר את, לא יודע, זאת חידה. זאת, האמת שלא יודעים. דבר אחד וברור שהספר הזה בא, הייתי אומר, להציב את ההסבר הלא חסידי, אם נקרא לזה ככה, לא, כמו, לא מחסידות הבא, רוצה להסביר משהו, לגאון מווילנה היו קוראים הגאון החסיד. גם במשפחה אצלנו, כל גדולי בריס כינו לא את עצמם, זה דור שמעליהם. הגאון החסיד, הגאון החסיד, כי הוויכוח הוא לא האם להיות חסיד או לא חסיד, אלא הוויכוח הוא מהי חסידות. גדולי ליטה חשבו על עצמם בדימוי עצמי שהם חסידים. להיות חסיד אבל צריך להיות יד זה גם גאון, זה בליטה. למרות זאת חסידים, אתה יכול להיות חסיד בלי להיות גאון.
מבחינת תאריכים,
רב חיים נפטר ב-1821. הישיבה נוסדה ב-1802 כאמור. הספר הזה נתפס אחרי מותו. הוא הבן שלו, ביצלם מוולוז'ין, הוא כתב אותו במהלך חייו, לא יודע בדיוק מתי, ביצלם מוולוז'ין, הבן שלו, במבוא כותב שאבא ציווה ממש ביום מותו, מתאר, ממש יום שהוא מת, הוא ציווה להדפיס את הקונטרסים האלו, וזה בעצם הדבר היחיד שהוא דרש שידפיסו. מה שיש לנו מכתבים הלכתיים של חיים מוולוז'ין זה מעט מאוד. מה שנתפס, נתפס בשוט שנקרא חוט משולש, שהוא לא הדפיס אותו, הוא נקרא חוט משולש, כי יש שם שלושה כותבים, שהוא רק אחד מהם. הדפיסו את זה דור אחריו, ורוב הכתבים שלו, זה דבר שקרה המון במזרח אירופה, במאה ה-19, פשוט נשרפו בשריפות הענקיות שהיו שם בוולוז'ין. כמו כל העיר הייתה, עד היום יעשו עם עץ, יכולים לרגל עם המרכזי לבנייה באירופה, פתיחו את האש שם לא מי יודע מה, ו... סיפורים שלמים, כן, השריפות ענק שהיו, קילו את כל המקומות האלה, בניין אבן הכי בולט שם בעיירה עד היום, זה הישיבה שהבניין עדיין קיים, שאני הייתי שם לפני 15 שנה, היא קונדיטוריה ישיבת רדין, סליחה, היא בית קולנוע אולם גדול, זה מה שאני עושה את זה. המקום היחיד שהישיבה היא מופכת מוסד אינטלקטואלי או מוסד בעל ערך זה בלובלין, שזה בית ספר לרפואה, לפחות לשים שם משהו שאתה יכול להגיד שיש לו קשר לתורה, לא תורה, אבל בכל אופן רב חיים עצמו הטונים אצלו להתנגדות לחסידות הם שונים לגמרי מאשר אצל הגר"א, והרבה רואים את הספר הזה כספר המתנגדי שעומד מול ספר התניא. הספר התניא הוא הספר של חסידות חב"ד, שצריך להזכיר שהיא גם בליטה, זה מייחד את חסידות חב"ד, העירה לבביץ' היא העירה ליטאית, ושם הבעל התניא בונה את התשתית הרעיונית של הכרת האלוקות ושל עבודת השם שאדם יבנה לעצמו, ונפש החיים הוא מעין המענה. אפשר אולי לומר שבעוד שהגר"א ביטל את החסידות, רב חיים נענה לאתגר ובתבניות דומות הציב את תפיסות העולם שלו. אוקיי, הספר הוא קבלי מובהק, ועולם המונחים שלו כזה, כשבשער א', שאנחנו לא נלמד, פה נקרא רק את הקטעים על ברכות, ושם הרב חיים כל השער בנוי על המונח צלם אלוקים, על להסביר בחשר הביטוי שהאדם נברא בצלם אלוקים, והוא כמובן דוחה את האפשרות שהכוונה לתבנית, כלומר ההגשמה, והוא את עיקר העניין הוא בונה על כך שהאלוקות זה על הכוח של הקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את העולם. איך יושי שמלמד פה לפעמים, הוא גם השנה הבטיח לבוא, אבל אני עוד לא ציטטתי לו תאריכים. אומר, ההוויה זה השם של הקדוש ברוך הוא, ואלוקים זה התפקיד שלו. כלומר, כשאתה מתאר אלוקים, זה שהוא בעל כוחות. אז אם האדם הוא נברא בצלם אלוקים, אז מה זה אומר לאדם? שיש לו כוחות לא לברוא עולם, אלא לנהל את העולם. לאדם יש לו, מהו הכוח של האדם הזה? אז הוא מפתח דברים שכבר קודם קצת סיכמתי אותם, שעיקר העניין הוא שהקדוש ברוך הוא נתן בידי האדם את המפתח האם העולם שהוא ברא ימשיך להתקיים. אני קורא לכם קטע מפרק ג' בשער א', זהו ועברה אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים, שכמו שהוא יתברך שמו האלוקים בעל הכוחות הנמצאים בכל העולמות כולם ומסדרם ומנהיגם כל רגע כרצונו, כן השליט רצונו יתברך את האדם שהוא הפותח והסוגר של כמה אלפי ריבועות כיתות ועולמות על פי כל פרטי סדר הנהגותיו בכל ענייניו בכל עת ורגע ממש. כן, זה צריך להיות מתמיד, דברנו קודם על ההתמדה בשביל כל הזמן. והוא ממשיך, כפי ששורשו העליון של מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו כאילו זה צלם אלוקים, הוא גם כן הבעל כוח שלהם כביכול. הוא נותן פה לבני אדם משימה ענקית, ושער ד' הוא השער שעוסק בתלמוד תורה, שער ב' הוא השער שעוסק בתפילה. שתפילה זה גם ערוץ, ארי קודם שאלת אם תורה היא שונה משער מצוות, וגם תפילה היא מיוחדת בכך שזו פנייה ישירה שהיא פונה לאלוקים. ומפעם הבאה, בסדר? ברוך, תודה על הספר, אני אשתדל להביא אותו. אבל מפעם הבאה הוא עוסק בנושא התפילה, איך התפילה עובדת, איך התפילה גם חלק מהמהלך הזה, לא רק של לבקש דברים, אלא שגם התפילה מקיימת את העולם. ומפרק ב' הוא יקדיש פה כארבעה פרקים לנסות להסביר מה זה עניין הברכה. שהראה התפילה 18 היא כל מטבע הלשון שלה הוא ברוך אתה, ברוך אתה. ואם ראינו בפעמים האחרונות ברבינו בחי וברש בה התעסקו בשאלה של צד אחד הם סברו שברכה הוא לשון ריבוי ותוספת, מצד שני הם שאלו את עצמם איך אפשר לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו שיש ריבוי ותוספת, איך אפשר להגיד כמה הוא חסר, כן? וראינו את ההסברים השונים שלהם. רב חיים מוולוז'ין הולך להגיד שכן, פשוטו כמשמעו זה לשון ריבוי ותוספת, ואם נשאל איך זה יכול להיות, פעם הבאה, תודה.